השיעור שלנו היום במוסר אביך, בספרים שלפניכם בעמוד 21, נא לפתוח. אנחנו באמצע חלק א', מה שנקרא הפתיחה, אנחנו מדברים עליה, זה פנימיות היראה וטבעיותה. אנחנו באמצע הסעיף הראשון בעמוד שלפניכם, עמוד 21, זה שורה 1, 2, 3, 4, השורה החמישית מלמעלה, ואני מבקש, כן, אנחנו במילים, ביאור הדברים. הנה, ספר כזה זה בעמוד חב ג', בסדר? ביאור הדברים. אנחנו רק נזכיר מה שדיברנו ככה בקצרה בשיעור הקודם. אנחנו אמרנו שכל הכינויים שאנחנו נותנים לעניינים השונים בעולם, אהבה, שנאה וכולי, חמדה, דבקות, הם למעשה מידות שטבועות בנו מרגע שנולדנו. הרב קורא להם היגיון הלב והדיבור הפנימי. כלומר, זה משהו בהכרה פנימית שיש לאדם, וכל דבר שהוא פנימי, בדרך כלל אדם זקוק למה? להוציא אותו החוצה, כדי שהוא יבין מה מדובר. אומר הרב, אני אסביר. והוא הדברים. אני קורא כרגע בדברי הרב. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינם נקבעות כפי הדעת. כלומר, טוב, לא, אחר כך נסביר. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו. ומי שיקח ממנו, הוא צריך לו, יכעס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובען כולם ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעה בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן יתכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת כפלי חפליים בערכו, יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להם ונוסען. כלומר, מה שאומר הרב למעשה, ישנה סיבה מהותית למציאות שמצד אחד לכל אדם יש מה לומר על כל דבר. תשאל אדם מה זאת אהבה, הוא יגיד לך. מה זו שנאה, הוא יגיד לך. כל מידה ומידה שאדם תשאל אותו לדעתו, מה זה הוא יסביר. כן? אבל ההסבר הזה בא לידי ביטוי על ידי תוכן. איך הוא מסביר? על ידי מושגים שהוא למד בחייו, והם קשורים להגדרה, למילה שאנחנו רוצים שהוא יסביר במהלך כל החיים, באופן שהוא לא מודע להם. הוא קולט מסרים מהסביבה, כמו שהרמב״ם קורא לזה, טבע נרכש. אני רוכש מהסביבה, מהבית, מהמשפחה, מחברים, ומהמקום שאני לומד, מהרחוב. אבל מצד שני, כמו שאמרנו גם בשיעור הקודם, יש פער גדול בין התוכן העמוק, האמיתי, שעוד צריך להילמד, לבין מה שהוא קולט מהסביבה, מהניסיון או ממחשבותיו. אומנם לא ראינו תינוק בן 3, 4, 5, 6 אפילו יושב ככה לעצמו וחושב, נו, מה זאת מידת אהבה? מתחיל לעיין ולחקור, לא, הוא זורם עם זה, הוא זורם בשטח. הסיבה לכך, שבשונה מכל תחום לימודי אחר, בו אדם קונה את הידיעות בדרך של הקשבה וסקרנות, למה שמתרחש מחוץ לעולמו הפנימי, כלומר, אדם לומד כל הזמן, כן? בעולם המושגים הרוחניים והנפשיים זה לא ככה. כלומר, המציאות שבו אדם לומד כל מיני ערכים, ידיעות, מושגים, זה אפשר לקנות בקלות מהסביבה. אבל במושגים, בנושאים רוחניים, או בנושאים שקשורים לנפש האדם, זה לא עובד כך מהקליטה, מהסביבה בלבד. המידות קיימות בנפשו של כל אחד, כמו שאמרנו, בטבעיות. והן משמשות כטריגר. מה זה טריגר? כמוליך מהלך, לעורר, להביא את האדם לפעול בשכל. כלומר, זה מין משהו, חומר כזה, שגורם לעורר את האדם ללמוד ולהרחיב את הידע בשכל, על מה אנחנו מדברים. אך בלא לימוד, ואולי אפילו אומר, אפשר גם בלי לימוד, הוא משתמש בהם. כלומר, כמו שאנחנו ראינו, תינוק מגיב, כן? כשמרגיזים אותו, מכניסים אותו, הוא רוצה משהו, גם אם הוא לא מבין מה זה בדיוק, אם הוא רוצה את זה. והוא לא מבין באותו רגע שהוא משתמש במידה שיש לו בתוכו, מידת התאווה. כן? הוא רוצה את זה, הוא מתאבל את זה, זה שלו, אז הוא כל שלוחים לו. ולעיתים, אדם יכול לדון בהם, בנושאים הללו, במושגים הרוחניים, ולחיות ככה את חייו. אבל זה מחייב אותנו, אומר רב, להקדים כמה מילים במושגים של הנפש. אם אנחנו פה בקבוצה שאנחנו יושבים כאן עכשיו, אנחנו נשאל כל אחד מאיתנו, האם יש פה מישהו שנגיד את זה אולי בצורה, מתוך השלילה אנחנו נבין את החיוב, בסדר? האם יש פה מישהו שלא רוצה שיאהבו אותו אהבה גדולה, אמיתית? האם יש פה מישהו שהוא באמת רוצה להיות לא רגיש, סתם גס לסביבה, ואני מכוון גס מבחינת הרגישות, שהוא לא רגיש, לא אכפת לו, לא מעניין אותו כלום. יש פה מישהו כזה? האם יש פה מישהו שלא רוצה לחיות באמת חיים אמיתיים? האם יש פה מישהו שלא רוצה להתעלם ממה שעובר עליו, לידו? עכשיו נגיד זה בחיובי. כל אדם שנשאל אותו יגיד שהוא רוצה באמת שיאהבו אותו אהבה אמיתית. כל אדם יגיד שהוא רוצה להיות רגיש. כל אדם רוצה באופן טבעי להיות אדם שחי חיים אמיתיים. ולא חיים דמיונים ומזויפים. כל אחד יגיד שהוא לא רוצה לתת הדברים לעבור לידו כאילו הוא איזה חייזר. הוא רוצה להיות בפנים, הוא רוצה להיות בתוך העסק. זה שייך אליו, הוא חי פה. אדם רוצה להיות אדם זורם, מצמיע כנפיים, להתקדם, להמציא דברים. זה באמת כל אחד רוצה. באופן טבעי, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להיות איש חשוב, הוא רוצה להיות איש שמועיל, הוא רוצה להיות איש שמח, הוא רוצה להיות... זה באופן טבעי. לא צריך לעשות בית ספר בשביל זה. לא צריך ללמד בן אדם לרצות את זה. הוא כזה. לכן, אם אחרי שאנחנו נשאל את כולם מה... האם הוא היה רוצה להיות אדם כזה? וכולם היו אומרים שכן. היינו שואלים עכשיו, אוקיי, למה אתה לא שם? במילים אחרות, איפה אתה תקוע? איפה אתה סגור? איפה הסתימה שמונעת ממך להיות כזה? אתה רוצה הרי, לא? מה תוקע אותך? קריא את המושג תקוע? זהו. למה אתה תקוע בריבוע? מה עובר עליך? מאיפה זה בא? למעשה, התשובות כאן יהיו עכשיו מה? נו? שונות. כולם ירצו להיות טובים, כולם ירצו להיות זורמים, כולם ירצו להיות אהובים, כולם ירצו להיות אנשים מועילים, כולם ירצו להתקדם. אבל כשאני אשאל כל אחד ואחד, אז למה אתה לא שם? זה יגיד לי בגלל סיבה כזו. והשני יגיד סיבה אחרת. והשלישי יגיד עוד סיבה, כן? כל אחד בא מנקודה הפנימית שלו. כלומר, התקיעה היא תקיעה אישית. היא לא תקיעה שמשהו כופה אותך להתקע. כללי. אלא משהו מאוד אישי. אני פעם אמרתי בבדיחותא, שבראש השנה הרי זה יום שבו אדם עושה חשבון נפש. היום אפשר להגיד שאדם מתבונן, אמור להתבונן על עצמו, לראות מה קורה איתו. ואחד השיאים של ראש השנה, מה זה? השיאים, איך? שופר. התקיעת שופר. ובתקיעת שופר זו מצווה מן התורה. כן? תקעתם, יש תקיעה, מצוות תקיעה בשופר. ומה יש לנו בתקיעה בשופר? איך זה מתחיל? תקיעה? שברים. מי שתקוע זה שבור. אדם שנתקע הוא אדם שבור. בדבר הזה, בעניין הזה. הוא נשאר שבור. הוא תקוע, הוא לא מתקדם, הוא לא זז. הכוונה היא מבחינת המידה שלו, הוא שבור, הוא לא משתנה, הוא נתקע. זה שבר. שבר זה דבר שהוא לא שלם. זה שבר, לא? ממילא, כל תשובה ותשובה שנקבל היא תלויה באדם. יש אדם שהוא מופנם, יש אדם שהוא אקטיבי, יש בן אדם שהוא פגיע, יש בן אדם שהוא לא פגיע. כל אחד עם הרגישויות שלו, האופי שלו, ולכן לכולם יסכימו שהם רוצים טוב, ולמה הם תקועים? כל אחד יענה לפי האופי, התכונות האישיות, הפנימיות שלו, למה הוא תקוע. כלומר, זה לא איזה משהו שקל להגיע לתשובות עמוקות, כי זה משתנה. אחרי שסברנו את זה, בואו נעזור לדברי הרב. עצם זה שאנחנו כולנו רוצים להיות במקום קצת אחר, קצת יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים באמת. אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים לעשות שיהיה טוב, אנחנו רוצים להרוויח, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להיות טובים יותר בכל תחום. זה נובע משורש. זה נובע באמת שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מה. כולם אוהבים להשתמש בזה, אבל לא כל כך אוהבים לדבר על זה. יש את הכוח לעשות את זה. מכירים את המושג הזה? יש לך פוטנציאל? יופי, זה זה. כלומר, יש לך את התכונה, יש לך את הכוח, יש לך את היכולת לעשות, אלא שיש לך פנצ'ר בגלגל. האוטו לא זז. אבל יש לך. תקן את הפנצ'ר. ממילא, המקום הכל כך נפלא הזה, המקום הכל כך טוב הזה, שאנחנו כולם רוצים להיות שם, בין אם אנחנו יודעים להגדיר אותו באופן ברור, בין אם אנחנו רק חולמים עליו. היינו כחולמים, כן? מקום שאנחנו היינו רוצים להגיע אליו, וזה אנחנו ביהדות קוראים מה? יש לכם רעיון? איך היינו קוראים לדבר הזה, לרצון הזה, לעומק הזה? ארבע אותיות. מתחיל בנון. נשמה. זה הנשמה של האדם. נשמה של האדם זה הרצון להיות טוב, הכי טוב בכל דבר. זה נשמת האדם. כלומר, זה הרובד העמוק ביותר, האישי של כל אחד ואחד, ולכן אנחנו מוצאים בספר הזוהר הקדוש שרוצים לתת כינויים לקדוש ברוך הוא כדי שאנחנו נבין קצת אפס, אפס, אפס קצה מה פירוש בורא עולם, קוראים לו נשמה של כל הנשמות. כלומר, שורש של כל מה שיש במציאות כולה. דוגמה. בואו נראה קצת. כשאנחנו בקריאת שמע אומרים, שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד, כשאנחנו אומרים את המילה אחד, מה הכוונה? מה אנחנו צריכים להבין? מה זה אחד?
הוא יחיד.
הוא יחיד. כלומר, אין עוד אלילים, נכון? זה הכוונה, זה, אתם בטוחים שזאת הכוונה? לא. יש עוד רעיון? מה פירוש? אחד? אנחנו אומרים, פעמיים יום. אבל היה אחד. מה, זאת אומרת שרק הוא אחד ואין עוד אלילים? בסדר, נו. האחד הזה אומר שאין מציאות בלעדיו. זהו. כל מה שיש זה רק בגלל שהוא אחד והכל בו, הכל ממנו, הוא שורש של הכל. ממילא, שאנחנו מדברים על הנשמה של כל הנשמות, כלומר השורש של כל מציאות החיים, הקדוש ברוך הוא הטוב, המוחלט. ולכן אנחנו כבני אדם שיש לנו איזה מין ניצות של נשמה, חלק אלוהה ממעל, אנחנו רוצים להיות מה? טובים. כי הוא טוב. קיבלנו את החלק הטוב, מהטוב. מילא, אנחנו בכל זאת רואים שיש לנו קשיים להגיע לטוב הזה. שאנחנו רוצים, לא שמישהו אומר לי אני מכריח אותך להיות טוב, אלא האדם מצד עצמו רוצה להיות טוב. למה הוא לא מצליח? למה הוא לא מצליח להגדיר לעצמו מה זה הטוב הזה? אז תלמד, תעיין או תצא מהתקיעה שלך. לכן אומר הרב, צריך לעשות איזה מין תפיסת עולם, מחשבה, שהמקום שאני נמצא בו עכשיו, הרגע, כאן, בשעה כזאת וכזאת, במקום כזה וכזה, לא משנה, אני, איפה שאני, מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, אדם צריך להביא בחשבון שכשהוא נמצא במקום הזה, אפילו שהוא משתדל לעשות טוב ולהתקדם, וזה בדרך הנכון והישר וממש ישר כוח גדול, עדיין יש לו עוד מרחב גדול מאוד להמשיך ולהתקדם. כי הרובד הפנימי העמוק ביותר שנקרא נשמה של האדם, כלומר הטוב המוחלט שבאדם, האדם עוד רחוק מלהגיע אליו. יש לו עוד המון המון עבודה חיובית להתקדם. זה לא נגמר. זה ששבת הטוב, אתה צריך להיות טוב פלוס. וכשהגעת לטוב פלוס, אז זה פלוס פלוס. כי עדיין יש מרחב. זה לא איזה מין משימה שגומרים והולכים. לכן האדם מטבעו רוצה כל הזמן להיות מה? עוד. כל דבר הוא רוצה עוד ועוד 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 ועוד. אדם שהוא מצליח ויש לו הצלחה בכל דבר, בתוך ההצלחה שלו מה הוא רוצה? לעלות עוד שלב. מקדם יותר. כי זה די, הגעתי לפה, אני רוצה הלאה. אני לא נתקע שם. כן, נכון. תפה, אבל להתחדש, כל מה ליצור חידוש. למה? כי החידוש, מה יש בו? סיפוק. יש בו סיפוק, התלהבות. יש בו אנרגיה חיובית, הוא נותן לך פתאום חיים חדשים, אתה חיוך על הפנים. אז כאדם כל הזמן רוצה להתקדם הלאה. לכן, אדם צריך להיות מודע לעוצמות של החיים שיש לו. לא לשקוע באפרוריות, לא לשקוע בשגרה, שהמצב שלי ברוך השם, תודה לאל, הכל בסדר. נכון, נפלא. למה אתה לא עושה צעד הבא? אפשר להיות יותר טוב. אפשר להרגיש יותר נפלא. אפשר להתקדם הלאה. למה אתה מסתפק במה שיש עכשיו? מה שעכשיו הגעת, ברוך השם. אבל יש רובד נוסף, רד הלאה. כלומר, מה זה רד? תיכנס לעומק. לא ליפול, תיכנס לעומק. הדברים גבוהים שם. תמשיך הלאה, לא להתעקע. מה זה הרב אומר? זו בחינת דבקות. כשאנחנו מדברים בדבקות ביהדות, יש כל מיני מושגים כאלה בחסידות, כן? או בכלל, להיות דבקות בשם. כן, אני רוצה להידבק בשם. מה, בחורים מדברים על זה? מה פרוש? להידבק בשם. איך אפשר להגיע לדבקות? בדבר בכלל, אני לא מדבר רק ברוחניות. אני רוצה להצליח ב... לא יודע, 5 יחידות מתמטיקה. איך אני אגיע לזה? מה? אני צריך ללמוד, ומה אני צריך כל הזמן? לתרגל את זה, בהתמדה, קבוע, לא מוותר, יום, 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 יום. כלומר, יש פה קביעות במחשבה, קביעות ברצון, והתמדה. להמשיך כל הזמן לעסוק בזה. אם אני רק אגיד שאני רוצה לעשות 5 יחידות וזה נורא טוב וכולי וכולי, ואני לא אקפיד ואני לא אקבע את זה, אני לא אגיע לשם. המצב הזה שבו האדם מבין שהמידות שלו הם שורש חיובי ביותר, הם מתנה מהשמיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ודבקים וקובעים עבודה קבועה להתקדם במידות, כלומר המידות שלנו, אני אגיד את זה במילים הכי פשוטות של אבין, זה התכונות שלנו, זה האופי שלנו, כפי שזה בא לזה ביטוי בחוץ. וכמו שאנחנו רואים את הביטוי בחוץ, יש פער. אנחנו לא יודע, אתם אולי כן, אתם מושלמים, אני עוד לא. יש עוד פער בין מה שבאמת צריך להיות, מה שבאמת אתה רוצה להיות, לבין מה שבפועל אתה מוציא. אז זה בגלל שאתה לא מתמיד, אתה לא קובע את זה אני רוצה וזהו. ברגע שאני קובע דבר שאני רוצה אותו וזהו, כל רוח שבא מבחוץ, כמה כוח יש לה להזיז אותי? תלוי כמה אני החלטתי שאני רוצה. כלומר, ככל שההחלטה שלי היא גדולה יותר, חזקה יותר, ברורה יותר, גם אם תבוא רוח מבחוץ, אני אסגור את הדלת, אני אסגור את החלון. כי אני לא רוצה לזוז מההתמדה שלי, ממה שקבעתי. זהו. זה החסר הגדול. שאין קביעה מוחלטת ודבקות במטרה. דבקות במשימה. יש משימה, יש רצון, יש התחלה של תנועה, נהיה קצת קשה, עושים את העסק, הולכים הביתה. תראו לעצמכם שיחידה קרבית כזו שיש לה משימה להגיע ולכבוש איזה מקום, או לתפוס איזה מחבל, ובאמצע יורים עליהם וזה קשה, אומרים, טוב, יאללה, הולכים הביתה, חוזרים. אנחנו אומרים, רגע, מה קרה פה? כן? מה? לא הבנו. איפה הדבקות במשימה? למה אתה לא ממשיך? נכון? היינו ככה שואלים את החייל הזה שחזר הביתה. למה אנחנו לא שואלים את עצמנו? אנחנו חיילים. חיילים בצבא גדול שנקרא צבא השם. אנחנו עם ישראל. אנחנו חיילים שלנו. אנחנו לא דבקים במשימות שלנו. לא דבקים. אנחנו עושים כל מה שזה נוח, כל מה שזה קל, אז אנחנו שם. קצת מאמץ, אנחנו יורדים. מוצאים גימלים. זהו. הולכים לנוח. לא מרגיש טוב, קשה לי, זהו, עוזבים. לכן אומר הרב שהתוכן של עבודת המידות, מה העיקרון של עבודת המידות? שיהיו הולכים אל דרך הטוב. והוא, מה פירוש? איך אני הולך אל דרך הטוב? שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, שהוא תחליט כל תקבע. כל מה שילך בעבודת המידות אל הרצון הראשון, אל השורש, אל הקדוש ברוך הוא, ככל שאדם דבק בהבנה הזו, הוא מתמיד לעבוד בה על הדרך הזו שהכל אל הקדוש ברוך הוא בדרך הנכונה. וכל החוכמה בזה היא רק להבין איך יהיו כל ענייני המידות נוטים אל השם יתברך ושם כבודו. כלומר, מה שרוצה להגיד הרב, שהפנייה שלנו אל הקדוש ברוך הוא היא כמו פנייה אל מי שאצלו יש את השלמות המוחלטת, כי רק ממנו אני יכול לקבל אכן כוח אמיתי, נכון, והכוונה מסודרת עד הסוף וברורה. רק מהקדוש ברוך הוא. כלומר, מהתורה והמצוות, מתלמידי החכמים. כל דרך אחרת שהיא דרך של השכלה, אם זה באקדמיה, ואם זה דרך של כל מיני שיטות שבאות בשכל האדם, כן, הן יכולות להוביל את האדם במהלכי הנפש. אבל היום בזה, במחשבת האדם, היא לא מדויקת, היא לא מוחלטת, אלא היא רעיון, אפשרות, שהיום כאן ומחר היא משתנית. מילה אומר הרב, כאשר נפש של אדם מבקשת להתקדם באיזו מידה הנהגה בתכונת אופי, היא צריכה, קודם כל האדם צריך לבחון כיצד המידה הזו באה לידי ביטוי בדבר השם. איך אני יכול לדעת? אם אנחנו אומרים שענווה זו מידה טובה, אני אפתח את התנ"ך ואני אסתכל איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתנהג בענבה. איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שונא גאווה. איך הקדוש ברוך הוא רחמן, אוהב, סולח. זאת הדרך המוחלטת, הברורה. לכן, כשאני מתבונן באופן הזה, אחרי שהבנתי שאני רוצה להיות טוב וזה ברור, ואני תקוע, אני צריך לעיין בדברי החוכמה האמיתיים, בדברי התורה, הנביאים והכתובים וחכמים, משנה, גמרא, הלכה, תוספתא, מדרשים, ותלמידי החכמים שחיים בינינו, שאני אתייעץ איתם. ממילא, אומר הרב, המערכת הזו שאנחנו יוצרים באופן קבוע ובהתמדה בין הנשמה, כמו שקורא להרב, כן? הרצון שלנו, לבין הקדוש ברוך הוא, נוצרת מערכת של, איך נקרא לזה? תקשורת. ששיח פנימי קבוע עם הקדוש ברוך הוא. ובכוח הזה אני יוצר קשר ביני לבין היכולת להגיע לשלמות בדבקות. לכן שימו לב בפנים עכשיו, בעמוד 23, אכן מה שאמרנו, שהמידות כשהן נקבעות כולם לעניין העבודה האלוהית, שהן לא על פי טבען הראשון, אין זה כי מצד הגוף. דהיינו שעצם המידות ודאי פועלו, סליחה, פעולות הנפש, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל. מצד כוחות הגוף הקודמים בזמן הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי אמיתת השכל, אבל מצד הנפש ודאי טבען הראשון ולתכלית המעלה. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע נערות אינו שינוי עצמי, כי היא משווה לטבען הראשון, אשר על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה, מפני שהיא עצמית להם. ועוד מעט אנחנו נסביר, אם לא היו מצד עצמם כך, היה זה יציאה מגדרם בתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. והנה לפי זה, האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו ונפשנו, לא תיתן לנו מנוח, אם לא נבלבל אותה בידיים, בטרדות מותרות ומגונות שמאפילות אורה, עד שתעמוד על טבעה האמיתי, דהיינו, שהוא כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. לפי זה המעצים עיניו מהשקיף בעיונו על ענייני העירה, העבודה, הוא חומס נפשו שמונע ממנה טבעה ממש, כסוגר עינה מראות, האותם תמיד אוזנו משמוע, עד שלא ישתמש כלל וחוש מן החושים, וקל וחומר וכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. כמובן פה הרבה דברים קשים מאוד, אבל עם הרבה הרבה אור. בואו נראה. אומר הרב, הדרך שבן אדם עובר בחיים, ביחס הזה, לפער הקיים בין הרובד האישי העמוק ביותר שיש לו, כלומר השורשים של המידות שהוא נולד איתם, לבין המצב של האופי והתכונות של עכשיו, עוברים כמה שלבים בחיים וכמה היפוכים, שינויים. ובזה יש צורך, רבותיי, להרים ראש למעלה כל הזמן. אדם טובע בבריכה, אין לו כוח לשחות, מה הוא עושה? הוא מכניס את הראש למים? הוא כבר מנסה להגיע בראש למעלה, אף בקצה, רק שיהיה לו אוויר. כשאנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו טובעים בבריכה של הקושי, אנחנו כבר לא יכולים להילחם, תסתכל למעלה. יש סיפור יפה, אני כבר לא זוכר, אחד מהדמורי חב"ד, אם זה היה צבא נתניה ונכדו, או הצמח צדק ונכדו, לא יודע. הוא היה ילד בתלמוד תורה, והתלמוד תורה היה חצר ליד הבית של אותו אדמור מחב"ד. הוא ראה, הוא שמע רעש, שכן, ילדים מוחאים כפיים וזה, הסתכל, ראה שבחצר יש עמוד תורן כזה גבוה, והילדים מטפסים, וזה מתחיל, עולה, עולה קצת, יורד, השני עולה, עוד יותר יורד, פתאום הוא רואה את הנכד שלו מתחיל לטפס. טפל, 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 נגיד למעלה. כולם, יא, זהו, ניצח את כולם. ירד למטה, ירד למטה, קרא לו. אמר לו, בוא לפה. בא, אמר לו, תגיד לי, איך זה שכולם לא הצליחו לעלות ואתה הגעת עד למעלה? אמר, סבא, זה נורא פשוט. הם התחילו לטפס, אני מסתכל, הם רואים כל מה מסתכלים למטה. נפלו. אני, איך שהתחל לטפס, אמרתי, אני מסתכל כל מה רק למעלה. הגעתי. כבר ברגע שאתה מסתכל למעלה, והמטרה שלך היא ברורה לך למעלה, אתה מגיע למעלה. היעד שאדם צריך לשים לעצמו הוא יעד עליון. והעיניים, המחשבות, הרצונות, העשייה, צריכה להוביל את האדם לשם כל הזמן. גם שקשה. אתה עמוד במקום, תסתכל למעלה. אל תוריד את הראש למטה. זה מפחיד. תרים ראש למעלה. כלומר, יש לנו כרגע איזה יסוד שקבענו, שעל פי דברי הרב זצ"ל, עצם העובדה שהאדם רוצה במרחב הנפשי שלו, בנפש שלו, בכוחות הנפש שלו, להיות שלם, טוב, מושלם, כמה שיותר. המרחב הזה הוא אינסופי, כי אין סוף לטוב. כל אחד רוצה שיעשו עוד יותר טוב בשבילו, ועוד טוב בשבילו. אין סוף לעשיית הטוב. אבל זה מעיד שהתכונות הנפש שלנו באידיאל, בצורה הטובה ביותר, ברמה הגבוהה ביותר, הם בתוכנו. חלק מאיתנו. ואם זה לא היה ככה, אתם יודעים מה היה קורה? היינו מתקדמים, היינו פועלים פעולות, אבל הכוח שמניע אותם, את הפעולות שלנו, הוא רק היה נשאר ברובד הבסיסי. כי זה טבע. וטבע, אם אנחנו לא מחדדים אותו, משכללים אותו, הוא נשאר בוסר. הוא לא משתנה. הוא ברמה מאוד נמוכה. אוקיי? אנחנו צריכים לזכור כלל. מי שלא ייקח את עצמו בידיים, מי שלא ישים על הכתפיים שלו את המשימה, את המטלה, להתוודע, להכיר בצורה עמוקה, מה חובתו בעולמו בענייני יראת השם ועבודת השם, וייתן לרובד הטבעי שלו לזרום ולפעול, הוא מונע מעצמו את האושר, את הסיפוק, את ההתקדמות אל השלמות. ואין לנו אדם שרוצה למנוע טוב מעצמו. כמו שידוע המשפט חז"ל, אל תמנע טוב מבעליו. אתה מונע את הטוב מעצמך. בזה שאתה לא מטפל, לא לומד, לא משכלל, לא מקדם את האופי שלך, את התכונות שלך, ואתה נשאר במה שאתה עכשיו, או עושה פעולות שהן קטנות, הן לא עמוקות. הסובל הגדול ביותר שיש מי הוא? אתה. אולי ככה נגמור באיזה משל למה הדבר דומה ונשאיר את זה בסימן שאלה. משל למה הדבר דומה? לאדם שרעב, הוא בא הביתה, ואימא הכינה ארוחה נפלאה, זה הכל על השולחן, אותו אדם מתיישב לשולחן, רעב, עוצם את עיניו והולך לישון. לילה טוב, הוא נשאר רעב. להרים ראש, לקחת למשימה, זה משימת החיים, זה לא משימה בשביל מישהו אחר, זה לא תועלת למישהו אחר, זה רווח נקי רק לאדם עצמו. שיהיה לכולנו בהצלחה.